זהו, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק למד ה', אם אני לא טועה. פרק למד ה'. בעמוד קל"ב במהדורה המצויה, בעמודה הימנית. בפסקה השנייה, שזה חמש שורות לפני סוף העמוד. דברו אל כל עדת ישראל. כן, אנחנו מדברים כן על תאריך יציאת מצרים שחייב להיות בחודש הראשון, והסברנו שלפי המהר"ל העצמאות היא ראשונית והשעבוד תמיד משני, מקרי. יוצא לפי זה שכאשר אומה יוצאת לחירות, למשל עם ישראל, במקרה דידן, היא חוזרת אל מצבה הראשוני. ולכן ראוי לה החודש הראשון. פשוט. בסדר? כלומר, היציאה הייתה בחודש הראשון כי זה החודש הראוי. לא שאנחנו חוגגים את הפסח באותו תאריך כי אז יצאנו ממצרים, אלא להפך, יצאנו ממצרים כי זה היה התאריך המתאים. הראשון הוא ראשון, זה עניינו. אז מה שראשון מתאים למה שראשון. זמן ראשון מתאים לעצמאות שהיא ראשונית. זה מה שהוא הסביר. דברו אל כל עדת ישראל. ועשור לחודש הזה וגומר. כן, הרי מה כתוב שם? בעשור לחודש הזה, מה זה וגומר? מה זה וגומר? המשך הפסוק, יפה. מה המשך הפסוק? החודש הזה. כלומר, אתה אומר, בעשור לחודש הזה, החודש הזה. זה ההמשך? בעשור לחודש הזה, בחודש הזה. ככה המשך הפסוק? ובעשור לחודש הזה ולקחתם, זה ההמשך של הפסוק? מה? לא, כמעט. ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. נכון? כך כתוב. ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש, בין ארבעים וכו' וכו', ואז יש מצוות שחיטת הפסח. אז אומר, פרשו רבותינו ז"ל. מה קרה? פרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, במחילתא בו פרשה ג', שהיה הדיבור באחד לחודש, והלקיחה בעשור לחודש, והשחיטה בארבע עשר. ודבר זה, דווקא בפסח מצרים ציווה על הלקיחה ביוד בחודש. כן, להלכה, לדורות עולם, אנחנו לא צריכים לקחת את הכבש של קורבן פסח בעשור לחודש. אפשר לקחת אותו גם בבוקר, אפילו אחרי הצהריים של יוד ד', אפשר לקחת אותו. כן? מה זה לקחת? לקנות. לקנות, כן. אדם מגיע לירושלים, רואה שם עדרים עדרים של כבשים שמחכים להימחר, אומר כמה זה, משלם, לוקח אותו לשחיטה, למקדש. אז אומר, דווקא בפסח מצרים ציווה על הלקיחה ביוד בחודש, דכתיב, בעשור לחודש הזה. ואה, מה?
לא יכול לקנות לפני זה? לקנות גם לפני?
האם הוא יכול לקנות עוד לפני העשור? יכול להיות, לא יודע. אבל המצווה בפסח מצרים הייתה שמקחו יהיה בעשור. ואין פסח דורות מקחו בעשור לחודש. ופרשו הטעם במחילתה. למה היה צריך דווקא בפסח מצרים שתוקדם לקיחת הכבש בארבעה ימים? רבי מתיה אומר, מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים? מפני שבא הקדוש ברוך הוא לגאולם. ולא היה בידם מצוות שהתעסקו בהם כדי לגאול אותם, לכך נתן להם שתי מצוות, מצוות פסח ומצוות מילה, שהתעסקו בהם. שיגאלם ואומר, וגם את בדם בריתך שילחתי אסירייך. וגומר, עד כאן. זאת אומרת, היה צריך איזושהי מצווה. זה קצת מצחיק הדבר הזה, לכאורה, כן? אם עם ישראל היה ללא מצוות, אז מדוע ששתי מצוות יעזרו לו להיגאל ממצרים? כן? ברור ששתי המצוות האלה, עם כל חשיבותן, אינן הופכות את עם ישראל פתאום לצדיקים גמורים, ואלה הם היו כולם הרי עובדי עבודה זרה. ספר הזוהר מוסיף שהיו כולם שופכי דמים ומגלי עריות. אז מה אתה אומר, שתי מצוות קטנות פולחניות, זהו, נגמר, מילה ופסח, זהו. מה? נקודת זכות, נקודת זכות לעומת כל נקודות החובה, מה אתה אומר? זה מראה על נכונות, יפה מאוד. הנכונות היא כמו ידית, כן? כמו מה שרוצים למשוך כלי גדול, אם יש לו ידית אפשר למשוך. יוצא לפי זה שהמצוות האלה הן לא מצוות של זכות במובן הרגיל, אלא הן בעצם מעשה הקניית האדם את עצמו להיסטוריה הישראלית. הרי בהגדה של פסח אומרים כך, מה העבודה הזאת לכם? כן, מי אומר את זה? מה? רבי אלעזר אומר, מה העבודה הזאת לכם? הרשע, הרשע. כן, הבן, נכון? יש הצורה שיש בהגדה של פסח ארבעה בנים? כן. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שיודע לשאול. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה שבנו אתכם? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף אתה אמור לו, אף אתה הקהל שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם, לא היה נגאל. מה משמעות הביטוי הזה? מה זה אילו, אילו היה שם, לא היה נגאל? משמעות היא, שאומרים לו לרשע, הרי אתה לא מסכים, עם השותפות שלך בכלל. אתה לא רוצה. אתה פורש מן הכלל. אבל אומרים לו, חביבי, זה מאוחר. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל עכשיו אתה כאן ולא שם. אז אתה נגאל בעל כוחך. מובן? כלומר, חבל, לא נולדת בדור הנכון. אבל מה זה אומר לגבי יציאת מצרים? זה אומר שביציאת מצרים הייתה הזדמנות חד פעמית בהיסטוריה עבור היחיד להחליט לאיזו היסטוריה הוא מחליט להצטרף. כלומר, יש מי שמחליט שהוא מצטרף להיסטוריה של מצרים, ואז הוא לא נגאל. יש מי שמחליט שהוא מצטרף להיסטוריה של ישראל. איך ההחלטה הזאת באה לידי ביטוי? דם מילה ודם פסח, זה ההצטרפות. נכון שהתהליך מצד הכלל קבוע, כלומר נקבע שישראל יוצאים ממצרים, זה אין אפס כמו שאומרים, מוכרח להיות. אבל היחיד יכול להחליט, מצטרף, לא מצטרף. אז זה בדיוק מה ששתי המצוות האלה עושות, יתעסקו בשתי מצוות, לא כזו יקיימו מצוות, יתעסקו. במשך ארבעה ימים יש איזה כבש קשור למיטה, עושה בה, מלכלך, הילדים משחקים איתו, מושכים לו את השערות וכו'. וזה חלק מההתעסקות. כן, בבקשה. אבל מה בעצם
אולי תשובה בשאלה, שאם חטאו בגילוי
עריות, אז יש חטאו לה... אתה צודק, זאת אומרת, יש בזה משהו. כתוב, משחו, קחו לכם שה לבית אבות. אמרו חז"ל, משחו ידיכם מעבודה זרה. כן. אז אני לא יודע אם הם משכו את ידיהם מעבודה זרה באופן מוחלט, כי הרי בקריאת ים סוף, שבעה ימים לאחר מכן, אומר שם השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אבל זאת התעוררות לשעה. ההתעוררות לשעה היא מספקת כדי לקבוע לאן אתה רוצה להיות שייך. בסדר? כן. לא בדיוק הבנתי את השאלה שלך. אם אני מבין את השאלה שלך נכון, אני אנסה להסביר את דבריך, ואז תגיד לי אם הבנת את עצמך. אתה אומר שעם ישראל היה עם עוד לפני זה, נכון?
לפני ההחלטה
לפני החלטה לצאת ממצרים. נכון? שלח את עמי, סימן שיש עם. וגם פרעה אומר, הנה עם בני ישראל. אז אם כן, יש עם. אז אם יש עם, יש גם שייכות כפויה ליחיד אל אותו העם, נכון? זאת השאלה שלך, נכון? כלומר, אם יש כבר עם, אז שייכותי אל איזה אומה, זה דבר שהוא כפוי עליי. זאת אומרת, אני נולדתי ככה, אז איך אני יכול פתאום להחליט שאני לא שייך? זאת שאלתך. זאת שאלתך. יפה. התשובה, שנכון, יש עם. אבל העם הזה היה במצב של מוות. מוות קליני. כלומר, אומה משועבדת אין לה קיום. וזה מה שנותן ליחיד את החירות הזאת. את החופש הזה לצאת מן העם, כל זמן שהאומה לא הופיעה בפועל על במת ההיסטוריה. מתי היא מופיעה בפועל על במת ההיסטוריה? ברגע שהיא עצמאית. כן, ביציאת מצרים. ברגע ההוא, אז כבר אין אפשרות יותר לבחור. אבל לפני כן יש מצב של תרדמת של האומה. כן, ודאי. אפשר ללמוד...
לכן... המתבולל היום אין לו, זאת אומרת, הוא עדיין יהודי. אומרת...
המתבולל היום הרבה יותר קשה לו להתבולל מאשר פעם. המתבולל של פעם זה יחסית קל. שכחו אותך, כן? היום אי אפשר לשכוח. אפילו אם הוא מתבולל ואף אחד לא יודע עליו, אבל הוא יודע על מדינת ישראל. הוא יודע שהמדינה היא חלק ממשפחת העמים והיא עושה בלגן. טוב, פירוש.
אז... הילדים שלו יהיו.
תדע לך שגם ילדי מתבוללים תמיד בסוף מגלים את זה. תמיד. מגלים. זה לוקח זמן, אבל מגלים. כן. בואו נקרא את ההמשך. פירוש. כי היו נגלים באותות ובמופתים, ומי שהוא בעל חומר גשמי, אין ראוי לזה. כלומר, יציאת מצרים הייתה גאולה בעלת אופי ניסי, ולכן צריך להיות שייך במידת מה אל הנס. אז אם אתה חומרי, אז אינך שייך אל הנס. לכן אתה צריך לעשות איזשהו מעשה שמראה על התגברותך על החומריות, וזה מילה ופסח, מתוך כך אתה יכול לצאת. כי האותות והמופתים מורה שהוא דבק בשם יתברך אשר הוא נבדל מן הטבע. לכן נתן להם שתי מצוות שיתעסקו בהם להיות נגלים, על ידי מצוות אלוהיות, ובשביל זה זכו ליציאה. ודווקא דם פסח ודם מילה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לגאול ישראל מבין האומות ולקרבם אליו, ולא היו ישראל ראויים אל זה כמו שאמרו הם ז"ל, וכך נתן להם שתי מצוות אלו, דם פסח ודם מילה. והיא הסרת העורלה, שהוא פחיתות וגנות האדם, ואין דבר גנות ופחיתות כמו העורלה. המבדיל בין השם יתברך ובין האדם. ואחר שיסיר פחיתות וגנות שלו, אז יעבוד לו בוודאי. וזה דם פסח, שהפסח הוא עבודתו לא יתברך, ואז ראויים להיגאל. הרי יש כלל בפסח, כל ערל לא יאכל בו. כלומר, צריך קודם כל שחרור מקליפת הטבע הכבדה, דהיינו העורלה, ומתוך כך, יש עלייה של הנפש בעבודה, ומתוך כך שייכות לאותות והמופתים. תודה. אבל שיהיה עובד עם פחיתות וגנות שעדיין בו, אין זה עבודה. לכך נתן להם אלו שתי מצוות, המילה והפסח, שאלו שתי מצוות הם התחלה יותר מכל המצוות לקרבם לא יתברך, אחר שלא היו ראויים להיגאל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אני חושב שהדברים ברורים יחסית. כן? אגב, האורלה, אחד הטעמים הקדומים של הסרת האורלה, זה כדי להמעיט את התאווה. כן? כך כותב הרמב״ם, שזה אגב, זה גם הוכח מבחינה מדעית, שהסרת האורלה ממעיטה את התאווה המינית. כאשר התאווה המינית חזקה, קשה לו לאדם להשתחרר מן השעבוד שהטבע מטיל עליו. לכן הטובה עשתה לנו התורה שגילתה לנו את האפשרות הזאת להתעלות מעל ההכרח הטבעי. כן. אני לא חושב שזה בשר מת בכלל.
הכאב שם הוא יותר מהפרדה.
טוב, אינני יודע. אינני מומחה. עד כמה שאני זוכר זה לא נכון, אבל אולי. בכל מקרה, פעם קראתי שלקופים אין אורלה. אבל אחר כך מישהו שלח לי מייל שזה לא נכון. אז אני לא יודע, צריך לבדוק. אין לי זמן לקפוץ לגן החיות. אז אם מישהו יש לו מידע בדוק בנושא הזה, זה מעניין. שלום הרב, לא הבנתי איך דם מילה מתחבר ליציאת מצרים. תודה. פשוט מאוד. המהר"ל אומר שכל זמן שיש פחיתות חומרית, והעורלה לא היא פחיתות חומרית, היא גנאי לאדם, אין הוא יכול לעבוד את השם. לכן הוא לא יכול לעשות פסח. אם הוא לא יכול לעבוד את השם, אז הוא אחוז בחומריות, ולכן הוא גם לא יכול, הוא אין לו שייכות לאותות ומופתים, שאותות ומופתים הם למעלה מן הטבע החומרי. ומכיוון שהגאולה של מצרים הייתה גאולה בעלת אופי כזה של אותות ומופתים, לכן על מנת להיות משותף בה צריך להשתחרר מן האחיזה החומרית, ושזה צריך לעשות ברית מילה ואחר כך קורבן פסח. אני חושב שהדבר, זה מה שהמהר"ל הסביר כאן. כן, מה אתה אומר? שעוד 611 מצוות שקושרות אותנו ברוחניות, נכון. בגשמיות? לא, לא, השאלה שלו, השאלה שלו, אני חושב שעניתי. עכשיו לך יש שאלה חדשה. למה מתוך כל המצוות המזכחות את האדם דווקא שתי אלה? הרי יש עוד מצוות. כן, הנחת תפילין, שמירת שבת, הרבה דברים שהם רוחניים. בטבעם, אז מדוע דווקא בברית המילה? כי אין לך דבר יותר חומרי מן העורלה. ולכן צריך היה מצווה שמשחררת מן האחיזה החומרית. אינני מבין את שאלתך. אתה...
שגם בני שמל עושים ברית מילה, וזה לא תמיד עושה.
ראה, מה השאלה?
העניין של ברית המילה.
כן, ברית המילה, יפה.
הטעם שאומרים שזה מוריד את ה...
ממעיט את התאווה, כן, כן, נכון. זה ממעיט את התאווה, נכון, זה הרמב״ם. אנחנו אומרים שיש עוד אנשים שעושים ברית מילה והם לא יהודים. נו, ואז מה? וזה לאו דווקא עוזר להם. מי אמר לך?
ישמעאל, בנו של אברהם.
נו, ואז מה? ישמעאל, בנו של אברהם. אתה חושב שזה לא עוזר לה?
למה?
אבל
המלכות הבריטית היא רוצה...
נכון. אז מה זה? האם זה מה ליהדות? מקרב אותם ליהדות? כן. במידה מסוימת, כן. כן.
הברית מילה הוא...
לא, ברית המילה זה עוד לא קידוש החומר, זה הסרת העורלה, אנחנו מדברים, כן? הסרת העורלה זה השחרור מן האחיזה של החומר. טוב, בואו נמשיך. עכשיו, מה שאתה אמרת, לא הבנתי כלום, מה שאמרת שביציאת מצרים רק מבוגרים עשו ברית מילה?
כעיקרון, גם מבוגרים עשו, לילדים זה פחות...
אני לא יודע, גם מבוגרים או רק מבוגרים? אני לא הבנתי כלום. מה?
גם
מבוגרים. נו, אז מה? מצד זה.
זה מה שעזר להם כביכול לצאת ממצרים.
יפה. אתה אומר, כיוון שהם היו מבוגרים וזה כאב להם, לכן לא השתמשו בתאווה הזאת. אתה אומר. לא שימשו נשותיהם, וזה מה שאפשר להם לצאת ממצרים. טוב, חידוש יפה. אבל זה לא כל כך מסתדר, בגלל שהם מלו מן הסתם כבר מוקדם, כלומר עברו כבר 3 ימים. מאז שהם לקחו את הכבש, אז זה 4 ימים. טוב, לא יודע. ועוד יש לפרש. כי דם מילה לרחם עליהם. כי במילה נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, ולפיכך בדם מילה היה מרחם עליהם. ואין הרחמנות גורם רק שלא יהיו בשעבוד ובצרה. אבל אינו מביא גאולה. כלומר, ברגע שישראל עשו ברית מילה, הם כבר ראויים לא להיות משועבדים. זה על דרך השלילה. אבל מה אם על דרך החיוב? לצאת מעבדות לחירות? אז בשביל זה צריך דם פסח. ובדם פסח שהיו עובדים בו אל השם יתברך, היו לחלק השם יתברך, וראוי שיהיו נגלים עד שלא יהיו תחת רשות מצרים. וזהו שתרגם יונתן, יחזקאל ט"ז, בדמייך חיי, בדם מילה אחוס עלך, ובדם פסח אפרוק יתך. ולפיכך נתן להם 2 מצוות אלו, כדי שירחם עליהם השם יתברך, ויגאל אותם. אז בדם מילה מרחם, בדם פסח גואל. פירוש אחר, כן. ורבי אלעזר אמר, מה? כי בשניהם זה דם, כן, גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך. אדם מראה שאדם מקריב משהו מחייו. אדם הרי זה נושא החיים, אדם הוא הנפש. אז ברגע שאדם נותן מדמו, הוא נותן מחייו, הוא נותן את עצמו. ורש א', רש א' זה רבי אברהם, סליחה, רבנו אברהם. מי זה רבנו אברהם? מי זה רבנו אברהם? אבן עזרא, יפה, רבנו אברהם, אבן עזרא. כשהמהר"ל מביא את רבנו אברהם מאבן עזרא, תתכוננו להתקפה. הוא לא מסכים בדרך כלל. ורבנו אברהם אומר שציווה בפסח מצרים שיקחו בעשור לחודש, משום, מפני שהיו שטופים בעבודה זרה, וכך אמר, משכו ידיכם מן העבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה עד כאן. באור זה, לא, סליחה, אני טעיתי. זה רבי אליעזר, נכון, אתה צודק. זה לא רבנו אברהם בן עזרא, ולכן גם המהר"ל לא מתנגד. זה רבי אליעזר. אומר, שציווה בפסח מצרים שיקחו בעשור לחודש, מפני שהיו שטופים בעבודה זרה. לכך אמר, משכו ידיכם מן העבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה עד כאן. צריך לזכור שהשה היה אלוהי מצרים. אז דווקא לשחוט את השה, זה למשוך ידו מעבודה זרה של מצרים. מה? זה סמלי, אבל זה לא סתם סמלי, זה היה אפילו סכנת נפשות. זאת אומרת, אתה במצרים, ואתה לוקח את מי שהם עובדים לו ושוחט אותו. אז מי ששוחטים לו את הסמלים שלו, לא נשאר בשקט בדרך כלל. כן? היה מתמלא בתאריך, מה זה מתמלא? עשה? לא, זה... כן, 15 בניסן, זה כנגד ה... כן, כן, מזל של ניסן זה מזל תלה. כן, מזל תלה, וה... זה המזל של אלוהי מצרים, ושחטו אותו. כן. כן, כן, בדיוק. כן, כן. לא רק העצמות, אתה שם את הדם בחוץ. והעשה הזה כבר מארבע ימים לפני כן מסתובב. אז זה עושה משהו. כן? כן, למה לא? כן, צריך להבין, המשמעות של האמירה שעשה הוא אלוה, אין הכוונה שעשה הספציפי הזה הוא זה שברא את העולם, הוא זה שמנהל את העניינים. אלא הם האמינו באליל ששמו היה אמון, והדמות שלו הייתה כדמות איל, ולכן כל הכבשים שבעולם מקודשים מכוחו, זה הכוונה. כלומר, כשהם תיארו לעצמם את האל הזה ש... של המיתולוגיה שלהם, נתנו לו צורה של סף. זה הכוונה. כן. אנחנו בסוף פרק למדהה. בסדר. מה? צוט הנחמון קשור לזה, ודאי. כן. המון זה שם של אחד האלים שלהם. לא, פרעה הראשון שמו היה מרנר. מה אני אעשה? לא אני בחרתי לו את השם. כן. מה הם עשו עם כל הצון שלהם? הם עבדו לו. הם היו עובדים לסה, כן. ככה הם האמינו. טוב, רבי אליעזר אומר שציווה בפסח מצרים שיקחו בעשור לחודש, מפני שהיו שטופים בעבודה זרה, לכך אמר משכו ידיכם מן העבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה עד כאן. באור זה, כי אי אפשר שיהיו ישראל לחלק השם בפעם אחד, אחר שהיו שטופים בעבודה זרה. ולכן ציווה עליהם שיקחו את פסח זה בעשרה לחודש, כי הלקיחה היא פרישה קצת מעבודה זרה, לקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לסבוח אותו בארבע עשר. והוא מורה על הפרישה מעבודה זרה לגמרי. כי כל עניין הפסח מורה על העבודה שהיא לשם יתברך, שהוא אחד כמו שהתבייר. ומיד בראש חודש ציווה עליהם משכו. כי החודש הזה מוכן לגאולה, והלקיחה בעשור, ודווקא בעשור לחודש, כי תמיד העשירי נבדל לקדושה. לכך הייתה הלקיחה בעשור. אבל לדורות אין צורך בזה. מדוע? כי לדורות עם ישראל כבר נלקח לקדושה, כבר הפך להיות עם השם, ולכן אין צורך לדורות לעשות מעשה של משיכה. אנחנו כבר משוכים ועומדים מחוץ לעבודה זרה. מובן? טוב. אבל לא בעשור. לא בעשור. בסדר? ואמר הכתוב, שא לבית אבות, שא לבית. והיא נמעט וגומר. מה זה וגומר? זה המשך הפסוק. המשך הפסוק. מה? יפה. ואם ימעט הבית מיות מסה, ולקח הוא, תודה רבה, ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. איש לפי אוכלו, תחוסו על הסה. כלומר, יש בקורבן פסח של יציאת מצרים, איזה צורך כזה להתחבר עם עוד מישהו. כן? הנה, כבש, כמה אנשים יכולים לאכול כבש שלם? 30. כמה אנשים יש בבית שלי? 10. טוב, אצלך כמה יש? עוד 10. אצלך עוד 10. 3 משפחות ביחד יאכלו את הכבש. ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. אז, וגם דבר זה, אומר המהר"ל, דווקא בפסח מצרים, שהיו נמנים דווקא לבית אבות ולא פסח דורות. בפסח דורות, איך אוכלים את הקורבן? מי מוזמן לאכול את הקורבן? מי שמנוי. אז יכול להיות שזה אחד מאילת, ועוד אחד מקריית שמונה, והם מנויים על אותו כבש. הם בכלל לא שכנים, אבל בכלל הם אלה שאוכלים את הכבש הזה. לא צריך להשתתף בפרוטה, צריך להסכים, להודיע מראש. להודיע מראש שאני שייך לכבש הזה, לפני שחיטה. אחרי שחיטה זה כבר לא עובד. אחרי שחיטה, אם לא נמנית על הכבש, אסור לך לאכול. אינו נאכל, אלא למנויו. כן, מה אתה אומר? הוא נאכל בעצם חמץ. חצות, מנויו, צלי. מה שתיבות חמץ. כן, מה? ביציאת מצרים, האם מי שלא היה טהור לא היה יכול לאכול? לא, היה יכול לאכול, אבל אם הוא היה ערל, הוא לא יכול היה לאכול. כן. זה שנה אחר כך. מה? לא צריך לקחת אותו מהעשירי. נכון, אבל כן עם נויב. לגבי התאומה, התאומה עוד לא הייתה קיימת. כן, הלכות תאומה וטהרה ניתנו מאוחר יותר. אבל הייתה תומאה כללית של תומאת מצרים, שזה מסירים על ידי האורלה. בסדר? כן.
יש היום ארגון שאוסף כסף והוא מונה את האנשים לקורבן על הצד שיהיה, אני לא שמע על זה.
כן, ודאי.
מה לעשות על זה?
נמנה, לא מונה.
מה, זה מה, זה, איך אומרים, זה גימיק תקשורתי, זה לא רע.
או שתעשיית כסף?
לא, זה לא תעשיית כסף, האנשים שעושים את זה, עושים את זה מתוך כוונה טובה, בהחלט. וזה אפילו, היה לזה הד בתקשורת, אני מתכוון לאלה שהיום אוספים כסף להימנות על קורבן. כן, נכון. זה נחמד. אני יודע שהרב מרדכי אליהו היה כל שנה לפני פסח מזמין חדר עם מיטה בשבילו בעיר העתיקה אצל הרב אלי בן דהן, כי הוא אמר אם נקריב קורבן פסח שיהיה לי איפה לאכול אותו, צריך לאכול אותו בתוך התחום המקודש של העיר העתיקה. אז שם הוא היה מזמין, היו מכינים ממש בשבילו את החדר, אם הרב אליהו יבוא שיוכל לאכול. גם זה דרך מסוימת. מה?
עד שיבוא אליהו.
יש רק בעיה אחת, ברגע שאתה נמנה על הכבש הזה, הכבש הזה הוא קודשים. אני לא יודע מה עשו עם הכבש אחר כך.
לא קראו לבידה.
מה?
לא
ייחדו את הכבש?
לא, רק פוטנציאל, הצד שיש, אתה מסודר.
כן, אבל הכינו כבש, זה אני יודע. הכינו כמה כבשים, כן.
זה
בדיוק מה שאני אומר, יש פה שאלה, מה עושים עם הכבש הזה? לא יודע, אני אסתם שהם חשבו על זה, אני לא... לא התעניינתי לפרטי פרטים.
אם אתה לא אומר שזה לא תעשיית כסף, אמרת שלא צריך להשתתף אפילו בפרוטה.
בסדר, אבל אם ההשתתפות מראה בכל זאת על דמי רצינות, נכון? יוצאים לטיול של מכון מאיר. אז אומרים, דמי רצינות. קבלים, שאני מסוים שקל, נכון? תמיד, מה? רישום, מה שנקרא. למשל, השבת, יש שבת מכון, מכון מאיר, נכון? כולם נשארים. עכשיו, אבל לא ביקשו אף אחד דמי רצינות, כן? אלא פונים למצפון של האנשים.
כן?
מה?
וגם דמי רצינות.
כן, זה דמי רצינות רציניים מאוד במכון מאיר, כי אנשים הם אידיאליסטים. מה? טוב. אז איפה היינו?
יש לי שאלה, מה שנאמר אחורה. הוא אמר שמישהו בעל חומר לא ראוי לכל הניסים.
נכון.
עכשיו יש בעין היה בשבת אגדה על אדם שאשתו נפטרה, והיא אמרה לבעלה, אתה תניק את הילד וגדלו לו שדיים.
נכון.
ושם הרב מבאר שזה לגנאי.
נכון.
יוצא שניסים זה לא לשפחו של אדם.
נכון, נכון. נו, זה נכון מה שאתה אומר.
הוא אומר שזה... דווקא עושים לנסים יותר גבוה.
לא. אני אחזור על שאלתך. אתה אומר ככה, המהר"ל אמר שהיה צריך לפרוש מן החומריות כדי להיות שייך אל הגאולה, כי הגאולה הייתה ניסית. אתה אומר, והלא מצאנו בגמרא ביטוי כמה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אותו אדם שצמחו לו דדים והוא הניק את בנו, זה היה נס. והגמרא אומרת שזה גרוע שקרה נס. משמע שניסים זה פחיתות, ופה משמע שזה שבח. תשובה, לא נכון. הניסים זה תמיד רע. לא, 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 לא נגיד זה רע, זה פחיתות. יותר טוב היה בלי נס. אבל מצב האומה הכריח שיהיה נס, כי היינו גרועים. כמה גרועים ישראל שהם צריכים ניסים כדי לצאת ממצרים. או כמה גרועה האנושות, לא יודע, מישהו גרוע שם, וזה הכריח את הנס. עכשיו שיש נס, צריך שתהיה לי שייכות אל הנס. כדי להיגאל, אם זה האופי של הגאולה, אם זה מה שהולך היום, כמו שאומרים, ולכן אני צריך לפרוש מן הפחיתות החומרית. אתה רוצה לתת תשובה אחרת, הבחנה בין נס פרטי לנס כללי? אני לא חושב שיש הבחנה. לא. שלום לרב שרקי. מיליונים רבים בעולם, בחסות האום, מבצעים ברית מילה רפואית, כדי להימנע או להפחית את ההידבקות במחלות מין. האין סכנה שהשלב הבא יהיה גיור והצטרפות לעם היהודי, וכתוצאה מכך נתמע בתוכם תודה. אני לא חושב שיש סכנה שהשלב הבא יהיה גיור, כי להתגייר זה באמת קדר, תנסה רק, תראה איזה קשיים זה להתגייר. אבל אם אינה חינמה, יתגיירו מיליונים, נכון, ואז מה? אם התורה אמרה שזה אפשרי, אז זה אפשרי, אז מה רע לך בזה? זה כמו שאתה אומר, אם אנשים יחזרו בתשובה, נצטרך לספק לכולם מצות לפסח. זה יעלה לנו הרבה מאוד כסף, הרבה השקעה. אולי כדאי שהם לא יחזרו בתשובה. מה אכפת לך?
מאיים על השלטון.
כן.
יותר דבש בראש השלטון.
הייתכן שאחד הקשרים של העורלה לפסח הינו שחרור עם ישראל מעבדות, מכיוון שנאמר לי שמקום ברית המילה הינו כנגד ספירת המלכות. האם ברית המילה הינה מעין הקרבת הקורבן הכי יקר לך כמו עקדת יצחק? אתה אומר שאם כן, ברית המילה זה מכוון כנגד מידת המלכות, אבל זה לא נכון, וכנגד היסוד. אני אעשה. ואולי אתה מתכוון לעורלה שהיא עטרת היסוד. וברית המילה היא מעין הקרבת קורבן, כן, יש בוודאי, זה מעין הקרבת קורבן, הרי זה בשביל זה שהסנדק, הרגליים של הסנדק כמו מזבח וכו'. שלום ובוקר טוב, מה קורה כאשר עשה עליו מנויים נטרף בשחיטה או שנמצא טרף? האם הם לא יכולים להצטרף לחבורה אחרת? לא. אכלו אותה, והם לא יכולים לאכול אותו. מה? מה הפתרון? אין שום בעיה. הם לא צריכים לעשות שום דבר. הם שחטו את הפסח, עשו כדין, והם לא יכולים לאכול. הרי יש שתי מצוות. יש מצוות שחיטת הפסח, יש מצוות אכילת הפסח. זה שתי מצוות שונות. אז את המצווה הראשונה הם קיימו, לכן לא צריך פסח שני, ולא בטיח. אבל מה? לאכול, הם לא יאכלו. ברוך השם, יש עוד דברים שאפשר לאכול, נכון? יש גם קורבן חגיגה שהביאו באותו יום, וזה כן אפשר להצטרף לקורבן חגיגה של מישהו אחר אפילו. וגם אפשר לאכול מצות וחרוסת.
אסור להם לעשות פסח שני?
וחרוסת ויין ומרור. אז ברוך השם, לא חסר. כן. אורז למי שאוכל. כן, מה טוב?
מצד אחד אנחנו אומרים אשר בחרבנו מכל המינים ונתנו את תורתו. בחרבנו בלי שקיבלנו קודם תורה. וכאן אנחנו אומרים שהכניסה לעם ישראל היא דרך קיום מצוות.
כן. נכון, נכון. אתה אומר ככה, לכאורה, אשר בחרבנו מכל העמים, ורק אחר כך נתן לנו את תורתו, משמע שהבחירה איננה קשורה לתורה. והנה אנחנו רואים שם שכדי לצאת ממצרים צריך מצוות. אז זה מה שהסברתי, שהמצוות פה זה לא תורה. אלא זה כמו ידית. זה כמו שלמשל מי שמניח תפילין לעבדו, עבדו יצא לחירות. כן, כי הרי עבד לא מניח תפילין, אז אם אני לוקח את העבד שלי ומניח לו תפילין, סימן שאני מכוון להוציא אותו לחירות. המעשה הזה איננו מעשה מצווה, הוא מעשה שחרור. בסדר? בבקשה. אז גם פה, זה מה שנקרא מצוות להתעסק בהן. זה מצד טעמן של המצוות. כן, מה אתה אומר? מה אתה רוצה?
האם בגאולה האחרונה היא כן אמורה להיות בדרך של אותות ומופתים, ובסופו של דבר הגאולה שלנו נגיד...
אני לא מבין, זה לא קשור לנושא, אנחנו כאן דנים ביציאת מצרים, גאולת מצרים, נכון?
כן, אבל נזכיר שזה פחיתות
שנעשה נס. נכון, זה פחיתות שנעשה נס, נכון.
עכשיו, זה שבגאולה האחרונה זה אמור להיות בדרך נס, בגלל המצב של פחיתות, אני מדבר שכולו חייב, או משהו
כזה. לא, 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 לא. הגאולה האחרונה צריכה להיעשות בדרך של טבע, דווקא מפני מעלת הדור. גאולה דרך הטבע זה יותר עליון.
כן.
זה מה שקורה היום. כן, כן, אבל זהו, זה אני מסביר. מה שאתה ראית בנציב וימולוג'י, שגאולה האחרונה יש בה דרך של נס, זה לא אותות ומופתים, אלא זה ההתעלות הכללית של המציאות, כך שהנס טבעי. כן? ברור. כמו 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, שזה לא היה אותות ומופתים, זה היה ניסים. ניסים במובן הזה שהטבע של המציאות בבית המקדש הוא עילאי יותר. או כמו שמצינו ברבי חנינה בן דוסה, שהגמרא לא מגנה את זה שהוא אמר לה, שמי שאמר לה שמן לדלוק, יאמר לה חומץ לדלוק. למה שמה הגמרא לא אומרת כמה גרוע האדם זה? למה? זו שאלה, נכון? זה מה שאני שאלתי. התשובה היא, התשובה כי אצלו זה לא נס. אצלו זה, הוא מצד מי שאמר לשמן וילידלו. כלומר, אצלו גם זה שהשמן דולק, זה נס.
אז איך ההבחנה?
לכן, אין אצלו אין הבחנה בין הדלקת השמן להדלקת החומץ.
אז עכשיו לא ברור לך ההבחנה אם מתי הטבע התעלה ואז הכל ברמת
הנס. מתי זה כמו... הנה, ההבחנה היא ברורה. למשל, אותו אדם שמע שצמחו לו דדים והעניק. אותו אדם, הרי הוא לא היה רגיל לזה. כלומר, כשאשתו הייתה מניקה... אז הוא ראה את זה כנורמלי. זה שהוא יניק, הוא חושב את זה כדבר לא נורמלי.
גם אדם שידליק שמן כל יום, ועכשיו מדליק חומץ.
לא, אצל רבי חנינא בן דוסא, גם כשהוא היה מדליק שמן, זה נראה לו משהו חריג. מה פתאום שהשמן ידלוק? כלומר, הוא במדרגת ההכרה שהוא רואה שזה הקדוש ברוך הוא שאמר לשמן ידלוק. אז אצלו אין ניסים. אתה איתי? כן. לא, זה צורת ההתהלכות של רבי חנינא בן דוסא באופן כללי, כן? שלא הערוד ממית, אלא החטא ממית. אוי לו לערוד שנשך את רבי חנינא בן דוסא. כן, מה אתה אומר?
אצלנו אין חילוק בין השמן ל...
בדיוק, אצלנו אין חילוק כזה. אצלנו יש, ודאי. כן, מה אתה אומר?
לפי רבי חנינא בן דוסא, הוא כאילו לא מאמין בחוקי הטבע?
רבי חנינא בן דוסא ועוד איך מאמין בחוקי הטבע. אבל הוא עוד יותר מאמין במאמר השם.
אז זה כמו דוגמה שאם שמעת כבר נכון ברב, שאם האדם מקשקש עם דושה, לא.
לא, 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 הוא לא מהמותקל למין, זה מה שאני מסביר לך. רבי חנינא בן דוסא הוא לא מהמותקל למין שאומרים שאין חוקות הטבע. אלא הוא חושב שיש חוקות הטבע. אבל גם חוקות הטבע, הוא יודע שהם התחילו במאמר השם. וכיוון שדרגת ההכרה שלו היא שם, במאמר השם, לכן אצלו אין בעיה גם שהחומץ ידלוק. בסדר? כן, מה שאתה אומר זה נכון, שאנחנו היום חיים במציאות ניסית שהתרגלנו אליה. כן, זה מה שנאמר, והיה השם לי לאלוהים. השם למעלה מהטבע, אלוהים דרך הטבע. והיה השם לי לאלוהים. כן, כלומר רק כטבע. כן.
אנחנו רואים פה שהתעסקות במצוות זה הביטוי היותר חלה של האמונה.
נכון, כמו הוא מתעסק, מתעסק זה דבר שנעשה בלי כוונה, כן.
עוסק בתורה
לשמה,
זוכר
דברים
הרבה, או
כיצד לנצל
מחבר משיח,
יעסוק
בתורה
וגמות חסדים. כן. לא, לא. המילה להתעסק זה תמיד משמעות זולה. תמיד. גם לעסוק בתורה, כן? הרי אחינו אשכנזים מברכים בבוקר, אשר קידשנו ישרותה וסיוענו לעסוק בדברי תורה. מילה זולה. כן, זה יצא, לא, וציוונו ללמוד תורה, מה זה לעסוק? כן. אלא הכוונה שאתה כל כך מלא מזה, שזה העסק הקבוע שלך. כמו שמצאנו למשל, שתלמידי חכמים מותר להם לאכול בבית המדרש. סתם ככה, אסור להיכנס לאכול בבית המדרש. בית המדרש, מקום קדוש, לומדים תורה. כן, אבל תלמידי חכמים זה ביתם. כיוון שזה ביתם הם אוכלים.
יש מישהו
שמברך ללמוד? אין מי שמברך ללמוד תורה.
מה?
תעשה מצווה. תעשה ברכה, כן. כתוב, ולעיל תעשה מנחה, כתוב, נכון? תעשה מנחה.
לתלמידים שלומדים כל היום בבית המדרש,
האם תלמידים שלומדים כל היום בבית המדרש מותר להם לאכול בבית המדרש? זה מצד ההלכה או מצד סדרי הנימוס? מצד ההלכה מותר, מצד הנימוס לא. מה זה הופך להיות? מה, בית המדרש הופך להיות מסעדה? בשביל זה יש פינת אוכל, פינת קפה. בכל כולל, בכל ישיבה, יש פינת קפה. וזה מרכז החיים שממנו בא אחר כך הכוח לבית המדרש. כן. אם תתחילו לאכול בבית המדרש, זה ייראה פה ממש לא אסתטי. כן. חוקי הטבע והמזלות, האם זה אותו הדבר? זה דומה. זה חוקיות וזה חוקיות.
אבל אין מזל לישראל.
כן, אין מזל לישראל.
איך אנחנו צריכים להתנהג בטבע?
מצד האומה. לאומה אין מזל. לי ולך אישית, כן, יש. כן, מה אתה אומר?
היה שם בלי אלוהים, אני טוען כאילו להגיד, תראה, אני רוצה פעם עכשיו לעזה, וחיברו אותו בולי אלדודה, ודרך הטבע, הרוח, הזיז אותו לשדה, זה כאילו נס, לא בדרך הטבע?
יכול להיות, יכול להיות.
מוקדים את הדברים שהרוח הזיז אותו, ולא איזה...
יכול להיות, יכול להיות.
פתאום שזה נשרף באוויר או משהו.
נכון, אפשר.
אם נתעקש,
כן, מה?
שאנחנו אומרים, התעסקות התעסקות בפירוש הזה, אז תורה לשמה לא יכול להיות שזה להתעסק.
כל העוסק בתורה, לשמה, לא הרבה, זה לשמה שזה אצלו עסק, שזה הדבר הקבוע.
זה עסק, זה לא לשמה.
לא, זה מעלה. לא, לא עסק במובן של לעשות עסקים, גשפט.
לא, הבנתי, הוא רגיל לפתוח, חייב לפתוח גמרא בבוקר.
כן, כבר, הרבה, זה שירת, זה טוב מאוד, זה שהוא לא מכוון, זה מה שטוב. זה מה שיפה, הוא לא מכוון.
מה זה הכוונה לעשות עונג לקדוש ברוך הוא? זה לא כי אני רגיל לפתוח את הגמרא.
השאלה היא למה הוא רגיל לפתוח את הגמרא? הוא פיתח את הרגילות הזאת לשמה.
כן.
כן, ודאי. מה?
כביכול מה שמתכוון זה כאילו שהוא חייב לאכול בבוקר, הוא חייב לפתוח את הגמרא.
טוב, הלאה, הלאה. מה? לא שומע. אה?
האמונה והנימוסים.
כן. זה שאלה יפה, אבל היא לא קשורה לנושא שלנו. יאללה, בואו נתקדם. אני רוצה להתקדם.
לא, זה קשור לנס.
מה, מה הבעיה עם נס?
אני יכול להיות כאילו בן אדם, זאת אומרת, האמונה שלי יכולה להשתנות.
האמונה שלך יכולה להשתנות, ודאי. בניגוד לחוק, לדוגמה הרוחנית שאמרה שמי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, זה בדיוק הפוך. הרי מי שלא מאמין, ודאי שהוא לא מפחד את האמונה לאבד, כן? לא. ומי שמאמין, דווקא הוא צריך לפחד את האמונה לאבד. לכן, אני לא מאמין את העומק, זה פשוט, זה שיר עמוק מדי בשבילי. כן. אז איפה היינו? כן, ואמר הכתוב, סל לבית אבות, סל לבית, והיא ממעט הבית וגומר. וגם דבר זה דווקא בפסח מצרים, שהיו נמנים דווקא לבית אבות ולא פסח דורות. כי פסח מצרים יצאו בזכות אבותיהם, לכך ראו שיהיו נמנים זה לבית אבות. כי השתלשלות יחוסם מביא להם הגאולה. כמו שהמשפחות משתלשלים מאבותיהם. זה לבית אבות. כמו אתה שואל את עצמך, למה אתה יוצא ממצרים? כי יש לי אבות. הנה, זה קשור למה שאמרת. לא לצד התורה, אלא מצד האבות. ועוד, בשביל שהפסח הזה מורה על שישראל הם לחלק השם יתברך. שהוא אל אחד כמו שבארנו למעלה, והתבהר לי כמן עוד. מפני זה צריכים ישראל שיתאחדו על ידי המשפחות על פסח זה. כי המשפחות מתאחדים במה שהם בשר אחד, או הוא והקרוב אליו, שהם שכנים יחד. וכל עניין הקורבן הזה שיהיה מורה כי קורבן זה לאל אחד. לכך יהיו מתאחדים עליו. טוב, זה קשור בכלל לטעמי קורבן פסח, שהמהר"ל יסביר אותם בהמשך בהגדה, שהפסח מורה על האחדות. וכן מה שצריכים להיות נמנים עליו קודם שחיטה. שקורבן הפסח מורה, זה לדורות, שקורבן הפסח מורה על מי שאנו עובדים לו העבודה הזאת, שהוא אל אחד. לכך ראויה זאת העבודה שהיא הכל מיוחד, ואם לא היה נמנה כל אחד עליו, לא היה הקורבן מיוחד לכל אחד, ואחד היה פיזור בפסח. ועוד תמצא בפסח מה שלא תמצא בכל שאר הקורבנות. כי בחטאת, שכל הזבחים שנשחטו שלא לשמן, כשרים, חוץ מפסח וחטאת. והיינו שצריך הקורבן שיהיה מתחילתו מיוחד לקורבן זה. ואם נשחט לשם קורבן אחר, פסול, כמו שהוא פסול. אם לא נמנע עליו מתחילתו, כך פסול אם לא שחטו לשם קורבן פסח. שכל דבר בפסח צריך שיהיה מיוחד ולא משתתף עמו דבר אחר. וצריך שיהיה סתמים, זכר בן שנה, עכשיו עוד הלכה, כן? כלומר, צריך שיהיה לשמו. וצריך שיהיה סתמים זכר בן שנה מן הכבשים ומן העיזים, הכל מורה על עניין האחדות. כמו שהתבר לי כמן, וכן, ושחטו אותו בין הארבעים, קודם ערב של הלילה ואחר היום שעבר, שכבר כוחותש, נמצא שבין הארבעים פירושו אחר חצות, שאז היום שעבר כוחותש, וערב של לילה עדיין לא היה. כלומר, מה זה ארבעים? משמע שיש שני ערבים, יש ערב ראשון וערב שני. הערב הראשון זה חצות היום. הערב השני זה לילה. מה אתה אומר? מה זה מה?
של מי
הכוחו תש? כוחו תש. תש כוחו של היום הקודם.
של היום.
של היום, כן. לא, לא, תש כוחו של היום. כי השמש מתחילה לשקוע. החל מחצות היום. כן.
הערב?
זה נקרא ערב. כלומר, חצות היום זה ערב. למה? כי השמש מתחילה להיטשטש, להטיש כוחה. המילה ערב, יש בה שתי משמעויות. משמעות ראשונה של ערב ראשון, חצות היום. ערב שני, כניסת הלילה. ולכן בין שניהם נאמר בין הערביים. בין שני הערבים. נכון?
שתיים בצהריים
זה בין הערביים. נכון?
ערב למדנו גם שזה כבר מי הבוקר מתחיל. ערב שבת.
זה משמעות אחרת. ולא בתנך. טוב. וכן ושחטו אותו בין הערביים, קודם ערב של לילה, ואחר היום שעבר, שכבר כוחו תש. נמצא שבין הערביים פירושו אחר חצות, שאז היום שעבר כוחו תש, וערב של לילה עדיין לא היה. ודווקא שחיטת הקורבן בזמן הזה, כי זה מורה גם כן על האחדות. ודבר זה הוא דבר מופלא מאוד, כי בין הערביים הוא בין היום שעבר ובין היום שבא, ואינו שייך ליום שעבר, שהרי כבר היום מתחיל לערוב, ואינו מן היום שבא, שעדיין לא התחיל לבוא. ולפיכך זה הזמן מיוחד לעצמו, ואינו שייך ליום שעבר ולא ליום הבא. ולפיכך באותו זמן ראוי לשחוט הפסח, שהוא לאל מיוחד ואין לו שיתוף. ולפיכך כתיב בין הערביים וגומר. וכל מה שאין כן, אם היו שוחטים אותו בבוקר, היינו אומרים שהוא שייך לאלוהי היום. אם היו שוחטים אותו בלילה, היו אומרים שהוא שייך לאלוהי הלילה. אבל אם שוחטים אותו בין הערביים, הוא לא שייך לא ליום ולא ללילה. אז הוא שייך לאל אחד, שמיוחד. כן? ולפיכך זה הזמן מיוחד לעצמו, ולא שייך ליום שעבר ולא ליום הבא. ולפיכך באותו זמן, ראוי לשחוט הפסח שהוא לא אל מיוחד ואין לו שיתוף. ולפיכך כתיב בין הערביים וגומר. וכל דבר שהוא בין שני דברים, אינו שייך לאחד מהם. ודבר, מה? כן. ויהי ערב, הכוונה שמה לערב השני, הערב של לילה. נכון? אמרנו שיש שני דברים שנקראים ערב. יש ביום ראשון, יש לך שני ערבים. יש אחד שהוא בחצות, זה נקרא הערב הראשון. כל יום, חצות היום שלו, זה נקרא ערב בתורה.
ו...
לא, 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 לא. יש עוד דבר שקוראים לו ערב, זה כניסת הלילה. ומה שכתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר, מדובר על כניסת הלילה. בסדר? אז לכאורה זה מגיע עד חצות היום, כן? ויהי ערב ויהי בוקר עד חצות היום. אולי ויהי בוקר עד שש בבוקר. פה אתה נכנס לסוגיה מאוד כואבת, כי ככה כתב הרשב"ם. הרשב"ם כתב כדבריך. כן, ואז רבי אברהם בן עזרא אמר שאם נקבל את הפירוש של הרשב"ם, זה יביא את האנשים לחילול שבת. אם יסבירו, כן, ולכן הוא אומר שהוא רצה לקרוע את הפירוש הזה כשהוא ראה אותו. ככה הוא כתב. כן, רק שזה היה בשבת שהוא ראה, לכן הוא לא רצה. כן, איגרת השבת המפורסמת, כן. טוב, מה אני אעשה? ודבר זה, אבל כשמדברים על פשוטו של מקרא, אפשר להגיד כל מיני דברים. העיקר שזה לא להלכה. כן, מה אתה אומר? אולי. ודבר זה ידוע מאוד, והתבאר בסמוך יותר. עד כאן פרק למד ה. שלום.